ערב טוב, אנחנו בעיצומו של חודש שבט שבו חל ראש השנה לאילן, אז מצאנו לנכון קצת לדבר על השוויון שיש בין אדם לאילן, ואין ספק שכאן יש הרבה לעיין, משום שניתן ללמוד מזה על זה כמכווני דרך לבניין האישיות כשם שנבנה וגדל אילן. חודש שבט, לפי אחת הדעות בחז"ל, היה חודש שבו החלו מכות מצרים. מכות מצרים, לפי דעה אחת, היו כל שבוע. נמצא שמראש חודש שבט עד ליל 15 בניסן מלאו 10 שבועות 10 מכות. חודש שבט 4 שבועות, 4 מכות, חודש אדר שוב 4 מכות, וניסן עד ליל הסדר מכת בכורות ליל 15, וכידוע מכות מצרים, לכן זה נקרא שבט מלשון שבט, שבט פירושה מכה. לא יסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו, זה השבט, זה הרשות המבצעת, זה שמבצע, עוקף את החוק. שבט, שבטך ומשענתך, הימה ינחמוני. שבט, שבט זה מכות למצרים, וגדוע שמכות מצרים היו בסימן של נגוף ורפו. נגוף למצרים ורפו לישראל. מכות מצרים היו ריפוי לישראל, בכמה וכמה רובדים. כל מה שהיה, כל המחלה אשר שמתי במצרים, לא אשים עליך. אז הזמן הזה הוא בעצם זמן שבו ראוי להתבונן על הרפו לישראל. רפו זה לא רק ריפוי גוף, זה בניין האישיות. מכות מצרים היו מקור לאמונה, למען תדע, ודרך הידיעה הזאת עם ישראל התחזק, כי אני השם. למען תדע, כי אני השם בקרב הארץ, השגחה, קרביים, שליטה על כל הפינות. למען תדע, כי אני אין כמוני בכל הארץ, העניין של אין עוד מלבדו, אחד יחיד ומיוחד, כי אני השם בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת, השם הוא האלוקים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת, אין עוד אפילו בחללו של עולם, רוח, הרבה, חושך, ברד, כל הכוחות כולם נאצלים והם ממקור אמיתת המצאו. אז החודש הזה הוא חודש שבו גם כלל ישראל התחיל להתרפא לקראת הגאולה, וזה הזמן שבו יש ראש השנה לאילן. כידוע, גם כן אילן הוא רמז לקדוש ברוך הוא. אילן, הבורא נקרא אילן, אילן הרב רבה, אילן גדול. ואנחנו נתלים באילן גדול, אנחנו פירות האילן, כפי שאומר השלה הקדוש בשם התולעת יעקב, שהנשמות נקראות פירות האילן. הפירות שנושרים מהאילן הגדול, יש בנו נפיחת נשימת פיו יתברך. המילה אילן היא בגמטריה 91. אילן, א' י' ל' נ' יחד 91. 91 זה מספר מאוד מרכזי, שעניינו הצירוף של שם הוויה עם שם אדנות. י' כ' ו' כ' זה 26, א' ד' נ' י' זה 65, יחד 91. צא. 91, א' ד' נ' י' זה שם שמורה על הנהגת הטבע, היותו של הבורא אדון הכל. י' כ' ו' כ' זה שם המורה על ההנהגה שלמעלה מדרך הטבע, כפי שהבורא אומר למשה, והראה אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב בכל שקי, ושמי הוויה, י' כ' ו' כ' לא נודעתי להם. לא בשם שהוא מעל כל הכוחות, שהוא מבטל את כל מערכי הטבע. זאת אומרת, צדיק א' זה הכוח שמעל הטבע, והכוח שבטבע זה בבחינה של מי שאמר לשמן וידלק. זה א' ד' נ' י', זה ששמן דולק. זה הרצון היותר תדיר של הקדוש ברוך הוא, כפי שרבינו החזון איש קרא לטבע. טבע זה הרצון היותר תדיר של הקדוש ברוך הוא. ואילו שם הוויה זה חומץ שדולק. חומץ, שזה דבר בניגוד לטבע. זה מי שיאמר לחומץ וידלק. והבורא, אין הבדל בין נס לטבע אצלנו. טבע זה רצון השם היותר תדיר, ונס זה רצון השם הפחות תדיר, אבל הכל זה רצון השם. לעולם השם דברך ניצב בשמיים. דבר השם שמיים נעשו וברוח פיו כל צבעם. דבר השם מהווה את המציאות, ולפעמים, למרות שהבורא רצה שהעולם יונהג בדיבור קבוע ויעמידם לעד לעולם חוק נתן ולא יעבור, לכן כל חפץ נקרא דבר, דבר, תביא לי את הדבר הזה, איפה הדבר? דבר זה מלשון דיבור, דיבור השם שמהווה את הדבר. אבל לפעמים יש הנהגות חריגות של שינוי טבע שמבוארות בחודש שבט בפרשת השבוע, פרשת שירה, שבת שירה, שמדברת על הנושא של מצד אחד קריאת ים סוף, וגם הנושא של המן, המזון, כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם. מן ירד 40 שנה, כי על כל מוצא פי השם יחיה האדם, אומר הארי הקדוש, מוצא פי השם שבלחם. בכל דבר קיים יש דבר השם שמהווה אותו. אם לא היה את דבר השם שמהווה אותו, הוא לא היה קיים, והיה נהפך לאפס ועין. אז אומר הארי, דע לך, לא על הלחם לבדו, לא על הלחם, על החלק המולקולרי שאתה רואה בעיניים, אם מקבל האדם את החיות שלו. האדם, גם אם הוא מת, יש לו את אותה קיבה ואותם איברים בדיוק. מה שנותן את החיבור בין הגוף לנשמה, בין המציאות הפיזית, המכונה הזו ששמע האדם, לדבר הנפלא הזה שנקרא חיים, זה מוצא פי השם שבלחם עליו יחיה האדם. כי לא על הלחם לבדו, אין הבדל בין לחם לבין מן, זה היינו אח, זה ברצף אחד, זה נקרא עומר, עומר השתמשו המן סירית היפה, עומר לגולגולת, ולאחר שפסק מן הם אכלו מהעומר הטכני, הפיזי שהיה באדמה. להפך, ילד שיצא ממצרים, נגיד בגיל 10, בגיל שנתיים, בגיל שנה, בגיל 5 חודשים, והיה רגיל עד גיל 40 וכמה חודשים לאכול מן, ועל מן ברכו כידוע, אומר הרמב״ם, בן של הרמב״ם, רבי אברהם בן הרמב״ם, היו מברכים במדבר, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, המוציא לחם מן השמיים. כך כתוב בפסוק בפרשה. הנני ממטיר לכם לחם מן השמיים. והילד הזה עד גיל 40, הוא כבר אבא לעשרה ילדים, והוא יודע שיש לחם מן השמיים, זה הטבע אצלו. פתאום הוא מגיע לארץ ישראל בגיל 40 וחצי, והוא רואה שזורעים גרעינים באדמה, והם נרכבים לגמרי, ורק לאחר כמה שבועות ארוכים, אם לא יותר, פתאום יש טונות של חיטים, והוא עמום מהנס הזה. הוא מיד קורא לכל המשפחות, תגידו, מה קורה כאן? בחיים לא ראיתי דבר כזה. לקחתי גרגירים, וחשבתי שמאבדים אותם. אנשים לא נורמליים, מכניסים גרגירים ומפסידים אותם מידיים. ופתאום, אחרי חודשיים, אני רואה טונות על גבי טונות, איזה גודל. אני המום. בוא נברך, המוציא לחם מן הארץ. אצל אותו ילד שיצא ממצרים בשנת 2448, ב-15 בניסן, בגיל חודשיים, אצלו הטבע זה מן. והנס זה חיטים. רבותיי, זה המבט. אנחנו בפרשה קוראים גם על נס וגם על טבע, גם על לחם וגם על מן וגם על קריאת ים סוף. וזה הזמן שהיינו מדגישים פה את ההתייחסות לכך שהם השיגו את האילן. אילן, הוויה עדנות, 26-65, כמו המילה אמן. כשאני עונה אמן על ברכה, אז גדול העונה אמן יותר מן המברך, בשם שאני נותן תוקף של שני עדים, על פי שני עדים יקום דבר, תוקף של שני עדים להצהרה הדקלרטיבית הזאת, שהלחם הזה אלוקים עשה אותו. המזון הזה, הלחם, האדמה, הפרי, אמן. אמן 91, א' ממנון. 91, אצלי אין הבדל בין קריאת ים סוף ללחם הזה. איך פועל את הקיבה שלי, איך פועל הלבלב, איך פועל הלב, איך פועל הכבד וכן הלאה. אמן 91, זה המצב. וזה אחד הגילויים שכשנכנסים לסוכה, אנחנו מראים שבעה ימים בתחילת השנה, לאחר שלמדנו את הלקח מהימים הנוראים ואלול, שכל המציאות שלנו זה הכל עניין של השפעה של ענני כבוד. לכן סוכה זה שוב 91. סוכה, סמך וו כף ה'. כאן זה ממש עוד יותר בולט, אומר הקו היושור, משום שסוכה באותיות החיצוניות שלה זה סמך ה', וסמך ה' זה 65, עדנות, אדון הטבע, והאותיות הפנימיות של סוכה זה חף וו, 26. סוכה. אני חי בצל סוכה. אני חי תחת השגחתו של אלוקים שמזרים לי חיות בכל רגע ורגע. זאת המציאות שלי ואת זה אני חווה, את זה אני חי, ואצלי אין הבדל בין תפקוד לב לבין נס גלוי של, של איזשהו ביטול של דברים לא טובים שצמחו בגוף. היינו אך, אותו בורא מהווה אותי, מחיה אותי, ויעמידם לעד לעולם חוק נתן ולא יעבור, זה הנהגת הטבע, ולפעמים הבורא מוצא לנכון לעשות שינויים. אנחנו נתייחס לאילן הטכני, לאילן שהוא גם מהווה צורת לימוד למבנה האדם. כידוע, האדם נברא, והבורא נותן דיאגנוזה בת פסוק אחד בין שלושה חלקים, ממה בנוי אדם? וייצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה, זה החלק הפיזי, ויפח באפיו משמת חיים, זה החלק הרוחני, והסינתזה ביניהם נותנת את הוויי האדם לנפש חיה, לרוח ממללת, כוח הדיבור שמבטא את הדעה. יש לו מצד אחד חלק פיזי, גשמי, חומרי, מולקולרי, שמתבטא במילים עפר מן האדמה. הבורא לקח עפר, עפר רטוב כנראה, עם איזשהו מים ממקור מסוים, גם עפר ממקור מסוים, והבוציות של העפר אפשרה גיבול צורת אדם. יצירה, וייצר. הבורא יצר צורת אדם מעפר. הבורא את זה תורם לנו. את זה אומרים בנשמת כל חי במילים, על כן איברים שפילגת בנו. הבורא פילג בנו איברים, היינו פיצל, חיטב, יצר צורה של איברים. על כן איברים שפילגת בנו, זה כנגד וייצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה. עכשיו החלק השני, כשהאדם הזה הוא גוש של עפר מגובל, נותן השלמה, ויפח באפיו נשמת חיים. נתייחס למילים, הבורא מנפח, מילה יחידה בתורה, שמישהו מנפח, מנפח, זה מילה לא שגרתית. הבורא, מה שאומרים בנשמת כל חי ורוח ונשמה, שנפחת באפינו, במקום שעושים הנשמה, שם, בנחיריים, במקום שבמוצאי שבת, לוקחים פסמים כדי להשיב את הנשמה היתרה שהסתלקה עם צאת השבת. וביום השביעי, שבת, בתום השבת, וי נפש, וי עבדה נפש, כך אומרים חז"ל. המקום שהנשמה נהנית ממנו זה הריח, איפה שיש, המילה נשמה זה אותיות נשימה, נשימה זה אף. מי שאף שלו סתום לא יכול להריח כלום. הנשימה מאפשרת את ההרחה. זה קשור הבאה. נשמה, נשימה, ריח. ריח זה דבר עליון יותר, יותר רוחני. הבורא נפח באפנו, כפי שאומרים מדי בוקר בבוקרו, אתה נפחת בי, נפחת בי. אומר הזוהר, מן דנפח מדילי נפח. מי שמנפח, מנפח מתוכיותו, מעצם עצמיותו, לאבדיל כלפי הקדוש ברוך הוא, הבורא נתן באף של האדם, של הגוש אפר הזה, משהו כביכול, כביכול ממנו התברך, למרות שאין לנו שום תפיסה והשגה במהותו, אבל יש מושג שאומר התיקוני זוהר, מן דנפח מתוכי, הבורא הנשים בנו, כשם שלאבדיל, כשאני מנשים בבלון מהפה שלי, ניפוח מהפה לפומית, אז יש בבלון אוויר רק ממקור אחד, מהריאות שלי, או שאני מנפח גלגל ים, או איזה כדור ים, או איזשהו ניילון, אז יש שם אוויר רק ממקור אחד, שזה הריאות שלי. כך לאבדיל, אומר רבי שמעון בר יוחאי, כשהבורא מנפח באדם, באף שלו, יש בו חלק מאלוקים. צריך להפנים את הדבר המדהים והכל כך מצמרר הזה. יש בנו, רק באדם, חלק מאלוקים. זה נקרא חלק אלוקה ממעל. או רוח אלוקים. יש בתוכו ניצוץ, צלם, יש בתוכנו חלק מאלוקים, תאריך את עצמך. זה מה שנקרא הכבוד, הנשמה נקראת כבוד, שנאמר אור הכבודי. הכבוד היינו האלוקות שבי, שזה בעצם נותן חיות למציאות האפרורית הזו, והביטוי הכי בולט לסינתזה הזו שבין הוויצר לוויפח, זה החלק השלישי של הפסוק. ויהי האדם לנפש חיה, והבת באדם לרוח ממללה קודם השם. כוח הדיבור שמבטא את הדעה, כפי שאומרים בפיוט שהמלאכים אומרים, האדרת והאמונה לחיי העולמים, אז אומרים שמה, באות דלד, הדעה והדיבור לחיי העולמים. הדיבור מבטא דעה, זה הייחודיות שיש לאדם, וזה הביטוי להיותו בעל רוח אלוקים. כבר שלאדם יש מצד אחד איברי דיבור, שהם פה, לשון, שיניים, שפתיים, חך, גרון, מיתרי קול, ריאות וכל שאר האביזרים הנצרכים להשתמשות בחלק התקשורתי הטכני. אבל כמובן שמי שאומר את האותיות, את המילים, את המשפטים, את הרעיונות, זה לא בשר ולא גידים ולא עצמות. מי שמביע תכנים זה הרוח. כפי שנאמר בפסוק, רוחי אשר עליך ודברי אשר שמתי בפיך. הרוח שאני נתתי בגופך, הם יביעו את הדברים שאתה אומר. לכן כל כך חשוב לשמור על נקיות המחשבה, נקיות הדיבור, כיוון ששם זה בעצם האדם שבאדם. את זה מאוד חמור לטנף את זה. על זה כותב הרמב״ם שהרהורי עבירה קשים מעבירה, לפי שבאמצעות הרהור הוא מטנף את החלק האלוקי שבו. מה שאין כן באמצעות מעשה, הוא מטנף את החלק הבהמי שבו. אבל באמצעות הרהור, אדם עומד מול מסך בעייתי, מול תמונה בעייתית, וזה עוזר לו להרהר הרהורים לא טובים, זה לטנף את החלק הכי גבוה שבו. לכן לשון הרע, דיבורים בעייתיים, הם שקולים כנגד ג' העבירות החמורות. כבר שג' העבירות נעשות באמצעות החלק הבהמי, החלק הפרורי, ואילו הדיבור שהוא ביטוי לדעה, כאן מטנפים את החלק העליון, זה חומר ההבנות שבדיבור. אתה לוקח את החלק הגבוה ואת העליון שבך, וכביכול מטנף את החדר הכי יפה בארמון. עוצמת הקטם היא למעלה מכל שיעור מאשר לטנף את האמבטיה שם. למרות שגם אמבטיה אצל המלך זה משהו חשוב. אבל לטנף את הסלון, את החדר הכי מפואר, לטנף את האדם שבאדם. על כל פנים, האדם הוא צירוף של שתי הכוחות האלה. ויצר ויפח. ופה באנו להדגיש דבר. אפר זה כמובן דבר חומרי. אבל אומר רבינו המהר"ל, יש לו פלוס שאין לשום דבר אחר מלבד מים. כוח הצמחה. כוח הצמחה. לאפר, אם תכניס בו את הדבר הנכון, אתה באמצעות האפר הופך אותו למשהו הרבה יותר מפותח. יש לו כוח לבלוב, גדילה, פריחה ויצירתיות. אני אקח גרעין של אבטיח ואני אכניס אותו לתוך אפר, אני אעבור עוד חודש, חודשיים, אני אראה פרי מתוק, מרשים, צבעוני, מזין. ממה זה בא? רק אפר שיתחבר עם הגרעין של האבטיח, אז יש באפר פוטנציאל גדילתי עצום. אם הייתי שם את האפר הזה בבדיל, באופרת, במתכת, בפלסטיק, לא היה יוצא כלום. רק אפר יש לו כוח להצמיח. כנל מים, יש גידולי מים. מים הם דבר שיש לו איזשהו אנרגיה. אדם מקבל זר פרחים, שם במים. אדם מקבל איזשהו דבר שמים יכולים לרענן אותו, לחדש אותו. מים יש להם כוח להצמיח. כלומר, הם בעצמם דבר חומרי, כמו אפר. מים ואפר זה שני היסודות הקשים שבארבע היסודות. כידוע, הבריאה מורכבת מארבע יסודות בסיסיים שנקראים ארמה, א' ריש מם עין, אש, רוח, מים, אפר. זה הבסיס של כל מערכת הבריאה. אש, רוח, מים, אפר. שני הראשונים הם היסודות הדקים יותר, הרוחניים יותר, אש ורוח, ושני היסודות האחרים הם היסודות המגושמים יותר, והם מים ואפר. נגיד, הרמב"ן אומר שמלאכים, שרפים, אופנים, שדים, להבדיל, רוחות, אין להם את השני מרכיבים הכבדים של מים ואפר. יש להם רק את האש ורוח. לעומת זה אדם יש לו גם את המרכיב האפרורי ואת המרכיב המימי. למעלה מ-60% מאדם זה מים, מאדם, מגוף אדם זה מים. אז החלקים האלה הם יותר פיזית, יותר מגושמים. אפר, מים, זה דבר שיותר משיש, בר מישוש, כן? אבל יש להם פלוס עצום. הם יכולים להתפתח. לכן אדם נקרא מהלך ומלאך נקרא עומד. ונתתי לך מהלכים בין העומדים האלה. אדם יש לו אפשרות לגדול. זה דבר אדיר, וזה בעצם המטרה כאן בכל המהלך של הבריאה. עיר פרה, הבורא ברא אותנו עם מרכיבים בסיסיים מאוד נמוכים שמוגדרים בשתי המילים האלה. עיר פרה, חמור קטן פראי. יצר לב האדם רע מנעוריו. מחשבות ליבו רק רע כל היום. יש לו דברים לא פשוטים בבסיס שלו. מאוד אגואיסט, מאוד מאוד חומרני. אבל יש לו אפשרות להיות אדם יוולד, להיות אדם, הוא אדמה, ואדמה מביאה לאדמה. כידוע למילה אדם יש שני פירושים, פירוש בתורה שבכתב, פירוש בתורה שבעל פה. פירוש מילולי בתורה שבכתב, אדם כמו שהוא בא מהאדמה. פירוש בתורה שבעל פה שמביא השלה בשם הקדמונים, אדמה לעליון. היותו מחומר בסיסי של אדמה, כשזה מופרה באמצעות נפיחת נשימת פיו יתברך, שזה כביכול הגרעין שנשתל באדמה הזו, הנפיחה האלוקית, זה גורם או מאפשר לחיבור הזה ליצור אדמה לעליון. יש למציאות הזו, בניגוד למלאך, מלאך כמו שהוא נברא, כך הוא נגמר. בהמה, כמו שהיא נבראה, כך היא נגמרה. כבר שאין להם את השילוב הזה. לבהמה אין את השילוב עם החלק של הרוח, ולמלאך אין את השילוב עם החלק של האפר והמים. אז כל אחד, איך שהוא נהיה, אין לו שטייגן, אין דבר כזה. הוא נקרא עומד, עומד ומשרת. אבל אדם, בגלל סוד הצירוף הזה, הפלא הזה, של השילוב בין שני ההפכים האלה, יש לו את הפוטנציאל שלמענו הוא נברא. תפרח, אור החיים למעלה, למשכיל. תפרח. תעלה, תשתמש בכוחות כדי לפתח. כידוע, הדיבור שהוא הביטוי, הביטוי לחיבור הזה, רוח ממללה, נקרא פלא. פלא זה לשון התורה לכוח הדיבור. איש כי יפלי לנדור נדר נזיר להזיר להשם, נאמר בתורה הקדושה בפרשת נשא. ישנו כידוע 14 חלקים, 14 חלקים בספר היד החזקה של הרמב״ם. משנה תורה, יש חלק אחד מ-14 החלקים האלה שעוסק בדיני דיבור. כל דיני דיבור, דיני הקדשות, חרמות, נזירות, נדרים, דיני דיבור ברמב״ם. איך קרא הרמב״ם לדיני דיבור? איך הוא מגדיר את זה? איך הוא קורא לזה? הפלאה. זה החלק ברמב״ם שעוסק בדיני דיבורים. הפלאה, אומר הרמב״ם, מדוע קראתי לחלק הזה הפלאה? על שם הפסוק בפרשת נשא. איש כי יפלי לנדור. מה הקשר בין הפלאה? למה דיבור נקרא הפלאה פלא? הסיבה היא, כמו שכותב הרמ"א בשולחן ערוך, למה אומרים רופא כל בשר הוא מפלי לעשות? למה אדם נקרא מפלי לעשות? בריאת האדם זה משהו שנקרא פלא. לפי שפלא זה לקשור שני הפכים. לקשור שתי הפכים. שקושר דבר רוחני בדבר גשמי. רבותיי, יש נס ויש פלא. פלא, נס פירושו שינוי טבע. פתאום רואים שחומץ מעבר חומר בעירה אנרגטי להדליק אש. זה שינוי טבע, זה נקרא נס, משהו מעל. נס פירושו מקום גבוה. נס להתנוסס, נס לקבץ גלויותינו. נס זה מקום גבוה. אבל פלא זה חיבור בין שני הפכים. תראה איזה פלא זה. אש ומים מתחברים ולא מחבים זה את זה. זה פלא, פלא. דיבור זה נקרא פלא. המציאות של אדם שייחודיותו בדיברו נקרא הוא מפליא לעשות. זה ברכת אשר יצר. רופא כל בשר, הכוונה היא מקיים את הבריאות שלו, הוא מפליא לעשות. שקושר דבר רוחני, רוח, שבא לידי ביטוי בדיבור, וזה לא בורח מכל הנקבים. למרות שהכל פתוח. נשמע רוחו בקרבו, יש לאדם רוח פנימית. ורוחו נשמרת ויש לו את כוח הדיבור, שאני בו זמנית באותה שנייה מפעיל איברים פיזיים כמו מיתרי קול, ריאות, לב, לשון, שפתיים, שיניים, חף, גרון, ובו זמנית מפעיל את החלק הדעתני שהוא בלתי משיש, לא רואים אותו בשום צילום. לא ניתן בשום MRI לצלם שכל, לצלם רוח. לא ניתן, לא שייך. וכל אחד יודע שזה קיים. הרי מישהו בעל שכל מדבר פה. מישהו בעל דעת. זה הפלא. שימי לב, שימי לב, שפלא אותיות א'. מהסוף להתחלה. פ' למד א', מהסוף להתחלה א' למד פ'. א', הדיבור הוא הפלא הגדול ביותר. השילוב הזה שבין דעה לדיבור, שזה המיוחד באדם. לכן אומר רשי שבבריאת האדם נאמר וייצר בשני יהודים, לא כמו וייצר של בהמה ביוד אחת. וייצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה, נאמר בפרשת בראשית וייצר בשני יהודים, לפי שהוא נברא שני יצירות, יצירה לעולם הזה ויצירה לתחיית המתים, שנתוסף בו דעה ודיבור. זה האדם. לא כוח ולא ספורט ולא פיזי, צריך לשמור על הבריאות, זה ודאי, זה מצווה מהתורה, ונשמרת לנפשותיכם מאוד, אבל המטרה שאותה אני מפתח הוא באמצעות המיוחדיות שיש לי, דיבור. מה עושה הדיבור הזה? הדיבור הזה הופך גם את החומר לרוח. זה היהדות. העלייה פירושו לרומם, להירו, לרומם. אם אני שואלים אותי, תגיד לי, מה מטרת התורה? מילה אחת, להתרומם. רבי יוסף בגמרא אומר, אלמלא היומה כמה יוסף איקה בשוקה. אלמלא יום מתן תורה, הייתי סתם יוסי מהשוק. אבל היום הזה של מתן תורה, שהבורא בחר בנו ונתן לנו את תורתו, הפך אותי לרבי יוסף, אומר רשי, מה זה היומה? שלוש מילים. שלמדתי תורה ונתרוממתי. ונתרוממתי ורוממנו מכל הלשונות. הלשון יוצרת רוממות, נסביר. הדיבורים הנכונים מפתחים ויכולים להפוך את החומר לרוח. דיבורים, תקשיב טוב. דיבורים נכונים יכולים להפוך את החומר לרוח. ורוממתנו מכל הלשונות. יש הרבה לשונות בעולם, אבל אנחנו בצאת ישראל ממצרים, בית יעקב מעם לועז, יצאנו מדיבורים של לעז. דיבורים משנים, החיבור הזה משפיע על המערכות. זה פיזי, זה רוחני, בו זמנית, פלא אותיות א', הפלאה, איש כי יפלי, וזה משנה. לדוגמה, בגמרא כתוב שאם אדם זוכה לתת אוכל, מזון, לחם לפיו של תלמיד חכם, נגיד, אישה יש לה בעל תלמיד חכם, זכתה, והיא מאכינה לו אוכל, זה נידון כאילו הוא מקריב מנחה על גבי המזבח. ואם הוא משקה אותו יין, אישה מבשלת אוכל, מבשלת מזון, נותנת לבעלה כוס יין, לא משנה, יין, מיץ, מה ששותים, כאילו מנסך נסכים על גבי המזבח. שמעת? כל החיים שהיא מכינה אוכל ומאכילה ומשקה את בני ביתה, בעלה התלמיד חכם, הבנים של הנינים תלמידי חכמים וכן הלאה, הפה הזה מקבל שם של מזבח. שמעת? הרי פה זה משהו אכילתי, זה משהו בהמי. מה קרה שהפה הזה הפך להיות מזבח? ומי שמכניס, כמו שנאמר בחז"ל, של זבולון, היה נותן מזון לתוך פיו של יששכר, התלמיד חכם, זבולון זה העשיר, וזה היה המעלה שלו, שלא שהוא עושה טובה ומתומך בתלמיד חכם. הוא רואה את הזכות להיות מקריב קורבנות על גבי המזבח, והמזבח זה הפה של התלמיד חכם, וכשהוא אוכל זה אכיל הסקוטשים. מה זה? מה זה? מה קרה שהאכילה הבהמית הפכה להיות אכילת קודשים? תשובה, משום שהפה הזה עוסק בשלושה מרכיבים בדיבורים נכונים שהופכים את הפה הפיזי למשהו קדוש, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו. מהם השימושים הנכונים בפה? שלושת היסודות של העולם. מהם שלושת העמודים של העולם? תורה, עבודה, גמילות חסדים. תורה זה בפה. עבודה היום זה תפילה, זה שוב דיבורים, דיבורי תפילה. וגמילות חסדים, אומר הגאון מווילנה, שהחסד הגדול ביותר מכל המגוון של הגמילויות חסד שיש, זה להחיות רוח שפלים ולהחיות לב נתקעים. שוב דיבורים. אדם עם הפה שלו עושה את החסד הגדול ביותר. אתה רואה מישהו שהוא שפל, היא מתעכבת, הוא מתעכב, הוא יתום, היא אלמנה, הוא שבור ורצוץ, אף אחד לא בא, ואתה מרים טלפון, אתה בא לבקר, ומדבר איתו, פשוט מדבר איתו, אין לך פתרונות פלא וקסם, אבל אתה מדבר איתו, אתה מחיה רוח שפלים, מרומם לו את הרוח, נותן לו הרגשה של המיית הלב, הפה זה קולמוס הלב, אתה משדר לו הלב שלי עם הלב שלך, אנחנו ביחד, זה החסד הגדול ביותר. כשאני משתמש בשיניים, בשפתיים, בחך, בגרון, בלשון, בריאות, בכל מערכות הגוף, במיתרי הקול, כדי להעביר את הלב שלי אל הלב של המקבל, קידשתי את הדיבור. לקחתי את המיתרים והפכתי אותם לכלי שרת במקדש. וכשתלמיד חכם עוסק עם הפה, עם החיבור הזה, מזיזים שם את שני המערכות, זה כמו שאתה נוגע באיזשהו מיתר שמשפיע על כמה דברים. המיתר הזה ששמו דיבורים משפיע על גוף ונפש, והתלמיד חכם משתמש גם בדיבורי תורה בלי סוף. גם בדיבורי תפילה בלי סוף, שזה עבודה. עבודה שבלב זו תפילה. וגם בדיבורי חסד, הפה הזה ברבות הזמן הופך להיות מזבח. אין לזה שום קשר לאכילה של בהמה. המודל של זה, אכילת מצה בליל הסדר. מתחילים את השנה ועובדים כל הלילה בעבר אחד, בעיקר כל הלילה. פה. פה לאכילה, פה לדיבורים. פה לאכילה, אכילת מצה, אכילת אפיקומן, אכילת סעודה, שסעודת יום טוב שזה מצווה, אכילת מרור, אכילת חרוסת, שתיית ארבע כוסות, פה, 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 פה. הלאה, מדברים כל הלילה, כל המרבה לספר ביציאת מצרים, הרי זה משובח. דיבורי הלל, דיבורי הגדה, דיבורים של ברכות, דיבורים של קידוש, דיבורים כמובן של סיפור יציאת מצרים. הנה השילוב המנצח בין פה לפה. המודל זה בתחילת השנה. החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה, והשיא של החודש הזה זה כשהלבנה בשיא מילויה ביום 15 לחודש, ליל הסדר. מה עושים? בונים צורת אדם. מפתחים ומגלים לי, אתה רוצה לדעת מה זה לפתח את המציאות שלך? תראה את השילוב המנצח בין דיבורים לבין אכילות. כשהדיבורים נכונים, סיפורי אמונה, דיבורי תפילה, קידוש וכן הלאה, ואכילת קודשים, איך אמר החתם סופר, בכל השנה, כשאין בית המקדש קיים, אין לנו אכילה שהיא דאורייתא לכל המגזרים רק בליל הסדר. גברים ונשים חייבים בשווה בליל הסדר אכילה דאורייתא של בערב תאכלו מצות. אין לזה אח ורע כל השנה כולה. דאורייתא ששניהם חייבים, וזו האכילה המקדשת. הנה, הפה. דורשי רשומות אומרים שפה פעמיים זה חודש ניסן. פה זה 85, ופעמיים 85, פה לאכילה ופה לדיבורים, נותן 170, ו-170 זה הגמטריה של המילה ניסן. ניסן, נון, יוד, סמך, נון, בדיוק 170. 170 זה 85 כפול 2, וזה בדיוק נותן את המילה ניסן. אז הגרעין של מה שבאנו לומר, ששואלים אותי מה תפקידי להתרומם, זה אילן. אילן נטוע באדמה, יש בו מים ואור. זה מה שמפתח אילן. כדי שהגרעין, השתיל הרך הזה, יפרח להיות אילן רב פירות ורב פירות, צריך אדמה, צריך מים וצריך אור. אדמה, מים, אור, אלה דברים נצרכים. הנשמה הזו ננטעת באף ויפח באפיו נשמת חיים. התורה נמשלה למים. הוי כל צמא לכו למים. וילכו שלושת ימים ולא מצאו מים. היו בלי תורה שלושה ימים. שרבינו אומר בפרשת האזינו, בשירת האזינו, יערוף כמטר לקחי. תיזל קטל אמרתי, כי סעירים עלי דשא וחירבים עלי עשב, גשם זה תורה. יערוף לקחי, לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזובו, הלקח שלי יערוף עליכם כמטר, יזול כטל, סעיר ורביב, זה טיפות, טיפות. התורה נמשלה למים זה כוח מגדל. הדבר הזה מגדל אותך. האמונה תמיד מושבת לאור, וירא אלוקים, ויאמר אלוקים יהי אור, אור האמונה. הבורא נקרא אור, השם אורי ואישי, תסתכל, תפתח את העיניים. לכן יראת שמיים, יראה זה אותיות ראייה. תראה נכון, תהיה פתוח, אל תהיה מצומצם לראות את הגוף שלך, זה נקרא אדם קטן. המילה קטן שורשה במילה קטוע, קופטט. קטוע, קטן, עוד אין לו את השלמות שלו. הוא רואה קטע קטן, יש לו קוקר קטן של עצמו, ורואה רק את הצרכים האגואיסטיים שלו. גדול זה ראשי תיבות ג' ד' גומל דלים. האות, כן, זה בנוי באופן של שפיץ עם הרבה התפרצויות לכל הכיוונים. גוד אסיק, גוד אחית, גודו איגוד, גדות הנחל. התפשטות ללא גבול, התרחבות, זה נקרא גדול. אברהם אבינו נקרא אדם הגדול בענקים, לפי שהוא כל הזמן רואה את הזולת, הוא עוסק בחסד לאברהם. גדול, ג' ד' כמו גדות הנחל. גדות הנחל זה המקום שדרכו המים שבנחל מסתעפים להשקות את כל השדות שמסביב. דרך הגדה, דרך המקום הזה שנקרא גדה. לכן מזל נקרא גד. בגד בא מזל טוב. המילה מזל זה מלשון נזילה. אדם בא לעולם ברגע מסוים, במזל דלי, ברגע זה וזה, ואז נזל בעולם שפע כזה וכזה, שעם זה הוא התחבר כשנשמתו באה לעולם. זה נקרא, זה המזל שלו. המזל שלו, מה שנזל מלמעלה באותו רגע שהוא בא לעולם, או באותו רגע שהקידושין שלה היו, שזה תחילת השם אודום, יוצר האדם, מברכים את זה רק בשבע ברכות. עד אז הוא היה חצי בן אדם, עכשיו הוא נשא אישה, אז הוא נהיה אדם שלם. אז מה שהיה המזל ברגע מסוים, או תינוק בא לעולם, כפי שאמרנו, אז כתוב בהלכה שמביא האשכול ומביא ראשונים שלא לעשות זירוזים, לא לעשות פעולות מתוכננות, לתת לילד לצאת לאוויר העולם מזמן שהבורא קובע לו, כיוון שאחרת משנים לו את מזלו ועושים שיבושים, אלא אם כן זה פיקוח נפש וזה חלק מההשגחה האלוקית. אבל שאדם לא יטפל בזמן של הלידה, זמן הלידה הוא זמן המזל שלו. כשהוא בא לעולם ברגע המסוים הזה, זה הזמן של הכוח המיוחד שלו. לכן ביום הלידה, יום הולדת, זה יום של התגברות המזל. בנייתה, שאל בני ואתנה, אני היום ילדתיך. כשאדם נולד, באותו יום בגלגל השנה, הבורא רצה בקיומו. אם הבורא לא היה רוצה בקיומו, אז הוא לא היה נולד. או שאמו לא הייתה מתעברת בו בכלל, או שהייתה מתעברת ומפילה אותו. עצם זה שהוא נולד, פירוש הדבר הזה, הבורא רוצה בו. רוצה בו, תשאל, תבקש. אני רוצה לתת לך את הכלים להתפתח. אז בני אתה, אני היום ילידתיך, שאל בני, תשאל, אני מוכן לתת לך את רצונך, כרגע מתגבר המזל שלך. אז ג' ד' זה התפשטות, ג' ד' בגד במזל טוב. האפשרות של האדם לגדול זה כתוצאה מהפעלת הדעה על הגוף. הגוף הוא סוס, אבל שיש מישהו שרוכב על הסוס, הוא יכול להפוך את הסוס למשהו קדוש. זה נקרא משיח, שמתקן את העולם, הוא נקרא אני ורוכב על החמור. אומר המהר"ל, אני, הוא לא השתחצן, הוא ענב, אני, ורוכב על החומר. שולט לחלוטין ברצונותיו החומריים, שאיבד את הרצון החומרי לרצונו של הדעה, וזה ההתפתחות המלאה. אברהם אבינו הולך לעקדה, אז הבורא מדגיש בתורה שהוא רוכב על החמור. וישכם אברהם בבוקר, ויחבוש את חמורו. מה זה כל כך רלוונטי עם איזה מונית הוא נסע לשם? לא, כדי לבצע עקדה צריך לרכוב על החומר. אי אפשר לבצע עקדה אם עובדים לפי רגשות טבעיים. ברור שבן אדם בן 137 שילד בן בגיל 100 לא ילך לשחוט בן כזה עם מיליון תירוצים. השם לא אמר לי לשחוט, השם אמר לי רק להעלות, מה פתאום שאני אעשה את זה, הרי זה ישבש את כל הקמת העם היהודי, בוא נגיש ערעור ומיליון. אבל מי שהולך לבצע דבר כזה בשיא התמימות, זה רק מי שהוא רוכב על החומר. שולט על החומר, והשליטה הזו לאט לאט הופכת את החומר לרוח. היה סיפור שאחד מגדולי ישראל חלה, והסטייפלר ידע מזה, והבין ושמע שהוא קצת נחלש בתורתו וברוחו. אז הוא הלך וזימן אותו אליו, והנכד מספר לנו שהוא הביא אותו אליו, והוא שאל בדיוק איפה על נגע, אמרו לו באזור הכתף השמאלית. וביום שישי כשהוא בא עם סבו בין השבעים לסטייפלר, הוא לא התייחס למה שהוא רואה כל כך. הוא ראה שהסטייפלר משום מה אמר לו שב לידי, הושיב אותו לידו בכיסא כאילו שכבר היה מונח לידו, ומשם את ידו על המקום הנגוע, והוא לא התייחס לזה, שחשבתי סתם, הוא חושב שהוא מחבק אותו, קצת מחזק אותו, ואומר לו מילות עידוד, אל תדאג, יש בורא לעולם, אל תפחד, ותוך כדי שהוא מדבר אליו, הוא נגע בידו במקום הנגוע, זהו, לא התייחסו לזה יותר מדי. ביום ראשון הוא חוזר אלינו בצהריים, הבחור הזה שהיום כבר יהודי די מבוגר, ואומר, הלכתי עם סבא להדסה, לקבל טיפול מספר 3, שסבא יקבל טיפול מספר 3, ועשו לו צילום לפני קבלת הטיפול, והוא היה בתדמה מוחלטת הרופא. אין כלום. מעשה ששמענו באוזנינו, אין כלום. שהנכד הזה היה בן 20, סיפר לנו, תשמע, אני אמור מה שהיה היום בבוקר, הוא בא בצהריים לישיבה. הוא אמר, תגידו, מה קרה? זה אותו בן אדם, הוא לא הבין מה שהיה פה. עד היום, שיהיה בריא, הוא חי וקיים, ורק לא מספרי את שמו. מחמת עין הבישה. מה קרה? פתאום שמו לב שביום שישי, משום מה הסטייפלר הושיב אותו לידו, משום מה הסטייפלר בירר באיזה מקום בדיוק נמצא הנגע, משום מה הוא ליטף אותו שם, חיבק אותו שם, משום שהידיים של הסטייפלר הפסיקו להיות סתם צירוף מולקולרי. זה הפך להיות משהו קדוש, מופרש מענייני העולם, וזה כמו מזבח. וכשזה יותר קרוב לאלוקים שהוא מקור החיים, אז הוא יפעיל כאן כוח לרפא אותו. הוא יפעיל כאן כוח לרפא אותו. הרב קניאבסקי, רב חיים, מביא סיפור אחד שסיפר לו דודו החזוני של רב אלעזר מוישה הורוביץ, אחד המפרשים החשובים על הש"ס, שחזוני, שהוא כותב את זה בספרו אורחות יושר על הספר המוסר שלו, שחזוני סיפר לי שרב אלעזר מוישה היה כזה איש קדוש, שכל מקום שדרכה כף רגלו התברך, כמו יעקב אבינו, שבגללו התברכה כל מצרים. והגויים שם ברוסיה ידעו שהאיש האלוקי היהודי הזה כל כך קדוש, אז הם היו עושים ביניהם פשוט הגרלה על איזה שדה הוא יעבור באותו יום. משום שהם ידעו שבשדה שהוא דורך את כף רגלו, שם יהיה עושר ורווחה וכמות הרבה יותר מבורכת. הרגליים, אז הם סגרו את שאר הפתחים לכיוון בית הכנסת, וידעו שהוא הולך להתפלל 3 תפילות ביום, אז רצו שהוא יהיה סגור, ועל כוחו הוא עבר איפה שפתוח, וסיפר חזון איש לרב חיים, דע לך, הרגליים שלו נגעו באותה אדמה, ולאותו גוי ברוסיה הייתה רווחה ענקית. מה קרה? זה הפסיק להיות רגליים של בשר פשוט, זה אור השם ברגליים האלה. זה למעשה גופו של כל יהודי במקור, שזוכה לתחיית המתים. הגוף זוכה להיות מונצח. ואור התורה הוא האור של הטיפה הזאת, של הגרעין, שכשהוא נכנס ומקדש את האיבר שכנגדו, מנציח את זה. כל מי שיש בו אור תורה, אור תורה מחייהו. רמח מצוות, רמח איברים. שסלבין, שסגידים. אני מזרים אור. אור ומנציח את העבר, כך שהוא מפסיק להיות עבר גשמי, הוא הופך להיות משהו יותר צח, יותר זך. זה העולם של תחיית המתים. ולכן צריך להבין, זאת המטרה, להפוך את החומר לרוח. אתה לוקח את הגרעין הזה, זה בכלל לא גרעין, זה אילן מפואר, זה פירות מזינים, זה משהו מאוד מאוד מרשים, מאוד מאוד איכותי. אבל לצורך זה צריך אור אמונה, צריך מים של תורה, וזה נמתה באדם שיש בו את האפר והמים, שזה הפוטנציאל המצמיח. כך שהאדמה הופך להיות אדמה. וכל התורה כולה זה תרגילים כאלה, זה מסוג פיזיותרפיה כזו, שגורמת לאדם לגדול. גדל, גדל, אין לך כל עבר ועבר, אין לך כל שיש מלאך, תגדל, תעשה שטייגן מה שנקרא, תלבלב. אין אפשרות לעצור, אם אתה לא עולה אתה יורד, החיים זה מעלה הר, מכונית יודעת, או שאני מפעיל גז חזק ועולה, ואם אני אוסר לרגע אני נופל למטה. אורח חיים למעלה, למשכיל, למען סור משאול מטה. אורח החיים זה למעלה למי שמפעיל שכל, משכיל זה מישהו מפעיל את החלק הנשמתי שלו. ושאם אתה לא תפעיל, אני מודיע לך, אתה תיפול בתאומות הקנאה, התאווה והכבוד. זה ייפול עד למטה, וזה יוציא אותך מן העולם. אז אם אתה רוצה לחיות, כפי שנאמר במסכת תמיד, הרוצה לחיות ימית את עצמו. הרוצה למות יחיה את עצמו. מי שרוצה לחיות ימית את הרצונות הבאמיים, כלומר ילחם וינתב אותם לטוב. ומי שרוצה למות, יחיה את עצמו, שיחיה מחי, שיעשה מה שבא לו, ואז הוא יראה שבסוף הכל מתרסק. כך שלמדנו מאילן את ה-91 הזה. תשמע, יש לך את האלף דלת נוניות, כביכול יסוד הטבע. יש בך את הנשמה שהיסוד שמעל הטבע, ואתה מחובר יחד. א', זה מתבטא בדיבור. אפר ונשימה, אפר ונשמה. תגביר את הרוכב על החומר, תרכב על החמור, עד שהכל יהפך למשהו קדוש. כמובן שכדי להצמיח את האילן יש עוד מלאכה אחת שעניינה מרכזי, לנקש עשבים שוטים, לנקש עשבים רעילים. יש בשדות פעולה שנקראת מנקש, אסור לעשות אותה בשנת השמיטה. זה דבר שהוא סור מרע. שיש כוח רעיל בעשבים מסוימים שמונע את האפשרות, מונע את האפשרות להתפתח. הדבר הזה חשוב שידעו אותו כל אדם. בכל דור, בכל גיל, בפרט בתקופתנו, הידוע שהמונע המרכזי היום לכל מערכת הגדילה היהודית זה עולם המדיה. עולם של אינטרנט, טלפונים, כל המערכות, כל המערכת שהיא מתבססת על האדרת כוח הטבע, על גירוי הכוחות הבהמיים, זה למעשה המכנה המשותף של כל המערכות הללו, זה להמחיש יותר ולהעצים ולהפוך לזמין ולפתח את הכוח הנמוך. כך שמתקיים בהם מה שהיה במצרים, סוס ורוכבו רמה בים, פרשת השבוע, פרשת שירה. הסוס שולט על הרוכב. ממציאים אינטרנט, היה אפשר לעשות בזה דברים אדירים, אבל זה שבוי בידי הסוס. לא נדבר פה על מספרים, לאן גולשים. רוב רובם של הגולשים בעולם, זה סטטיסטיקות בדוקות, המכשיר הפך להיות כלי לשעבד את השכל והקדמה ואת הגאונות לשירות הכבד, לשירות הכוחות היצריים הפעילים ביותר בנפש האדם. ועוד משתמשים באפקטיביות אדירה מבחינת התפוצה, הכמות, האיכות, הצבע, כך שאחד האויבים, אם לא האויב הגדול ביותר של היהדות, של הפיתוח, של העלייה, זה עולם המדיה. גם אי פיתוח השכל קשור לניוון והתמכרות למסך, כבר שהחוש של הראייה הוא החוש הכי עוצמתי שיש לאדם. לאדם יש 5 חושים, ראייה, שמיעה, ריח, טעם ומישוש. הראייה היא הדבר הכי חודרני, הכי בטוח שלו. וכשהוא משעבד את הראייה לדברים אלה, הם בעצם גורמים להתמכרות, משום שזה חוסך עמל, לא צריך הרבה לעמול כשרואים סרט רחמנא ליצלן. כשרואים דברים מהסוג הזה, יושבים, מפצחים גרעינים ורואים. זה ממכר. התמכרות יש לה איזושהי הגדרה, מינימום מאמץ, מקסימום תפוקה ואפקטיביות, מקסימום הנאה. כל אחד עצל בטבעו, יש לו יסוד של אפר, אז הוא רוצה פחות להשקיע, וזה מונע תרפיה העמקה, מה שנקרא פיזיותרפיה מוחית. כשאדם קורא ספר, בפרט שקשה קצת להבין אותו, העמל זה פיזיותרפיה של המוח. אפילו להקשיב לדיסק, זה מצריך ריכוז. שמיעה היא לא כזאת, כזה חוש עוצמתי. צריך לסגור את העיניים, לא לאבד את חוט המחשבה. שוב, זה שוב פיזיותרפיה של המוח. אבל שמישהו מתרגל לראייה, זה ממכר אותו, היינו, זה מאוד קל, אז הוא לא מתאמץ בדברים אחרים, בית מנוון אותו, הוא פשוט מתנוון מבחינת אי הפעלה של כושר החשיבה. תמונה, אפילו תינוק בן חודש רואה צבע. אדם הכי אנלפבט בפיליפינים או בסומליה, רואה סרט, זה בכלל לא מצריך שום מאמץ. לראות תמונה זה החוש הכי קל לקליטה. זה מה שגורם להתמכרות והתנוונות. זה ההפך הגמור מכל תכלית האדם בעולמו, שזה עמל. האדם נברא לעמל שיחה, עמל תפילה, עמל תורה, לעמול, להבין, להפעיל את הדעה והדיבור במקסימום האפשרי. ללכת לבקר, ללכת לעודד, למרות שאין לך מצב רוח ולמרות שאין לך כוח, ללכת ולהבין דברים עמוקים, להשתדל לפעול כנגד הרצון הטבעי הבהמי, לרכוב על החמור. כמובן שכל מי שמשתעבד לדברים קלים, אין לו כוח לעשות דברים קשים. זו המילה הכי פופולרית בתקופתנו. אין לי כוח, אין לי כוח, אין לי כוח. כל הזמן אין לי כוח, הוא לא רוצה לעסוק, הוא לא עושה. מחקרים מראים שאדם נורמלי מנצל מהכוחות שלו בין 4-7%, זה מדהים, מביא הרב שוורץ בספריו. לא בין 40-70, הוא עצל. אם אתה רואה אדם ענק, אדם גדול בתורה, הוא פשוט ממצא את מה שיש בו. לא עצל. העצלות של ההפעלה, העצלות של ההתאמצות לבנות אישיות היא נוראית. אדם פירושו אדמה, אדמה. האלף השימושית הפכה להיות אלף שורשית. במילה אדמה זה אלף שימושית. אדמה זה בגוף ראשון בעתיד. נדמה, אנחנו ברבים, תדמו אתם. האלף הזאת שהיא אלף לא שימושית, לא שורשית, כן? היא הופכת להיות במילה אדם לאלף שורשית. אלף דלת מם. משום שזה המהות של אדם. להיבנות, להתדמות לבוראו. להיות כל הזמן מגביר שכל על גוף, על גוף. הדבר הזה, זה אילן. כמה שתשקיע יותר, אתה תראה את זה בסוף בטעם של הפירות, בהרכב התזונתי. אתה תראה את התוצאות בהמשך. אדם הוא כמו אילן. אתה רואה הבדל אדיר בין ילד מושקע לילד לא מושקע. בין אדם שחינכו אותו להגיד תודה, או לאסוף את שערי המזון משולחן אוכל שהוא אכל בחדר אוכל, לבין אדם אגואיסט שאכל וברח. בן אדם שהוא מיד מברר מי בישל והולך למבשלת ואומר תודה רבה לזאת שעשתה את ארוחת צהריים בישיבה או בפנימיה, לבן אדם שאכל וברח. אדם שנכנס למקום ויש שם איזשהו שומר ומתייחס לשומר הזה ואומר לו בוקר טוב, תודה רבה לך. אדם שתמיד יתרגל לבדוק מי עשה, זה האדם השלם ששואף והוא מתדמה לבוראו. עובד, 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 אדם, האלף נהייתה אלף שורשית. זה הדמיונות שיש בין חלק מהמערך של הדמיון, בין האילן הגדול, הוויה ואדנות. אדנות טבע, אדון הטבע, הוויה, אדון על הטבע. שיש במילה אילן 91 ביחד. לא פלא שבפרשת השבוע שעוסקת גם באילן, 70 תמרים, אחד המסעות שהיה שם במן, אז היא מדברת על מלחמת המלאק, ושם כתוב צא ילחם במלאק. המילה צא כתובה והיא נראית מיותרת. ברור שהוא ילך. ואומר משה ליהושע, ילחם בעמלק. מה זה צה? צה זה הכוח שלנו. צדיק א', הוויה ועדנות, כמו אמן, כמו סוכה. עמלק מולק, עמלק מפריד, הוא חי טבעי. השפת אמת אומר, גרגע ראשי תיבות ראשית גויים עמלק. הוא חי את הרגע, מה שעכשיו כיף לו. לא מסתכל את כל המהלך, זה נקרא אדם קטן. על המלאק נאמר בספר עובדיה בתריעשר, קטון נתתיך בגויים, בזוי אתה מאוד. קטון, אתה קטוע, המילה קטן אמרנו, קטוע, אתה חי את הרגע. לא אכפת לו לאן זה יוביל, לא אכפת לו מאיפה זה בא. מה אכפת לי מי זה עם ישראל ומה יהיה מחר, אכול ושתו, כי מחר נמות. זה אדם קטן, הוא קטוע, הוא חי את הרגע. והמילה רגע זה תמיד בהקשרים טרגיים נאמר. אכלה אותם כרגע, ישוב ויבושו רגע. רגע קטון הזבטיך, הסתר פנים של רגע זה כל האסונות באנושות, וברחמים גדולים הקבצך. רגע קטון הסתרתי פני רגע ממך. בלעם יכול לקלל את הבורא כשהבורא זועם, וכמה זה עמו, רגע. רגע כממרי. רגע זה להיות אדם שחי את הרגע, ראשית גויים המלאק. ואילו תמיד מול המלאק מופיע בפרשה הפסוק, צא לכם בעמלק מחר, אסתר ומרדכי מול המן העמלקי, מחר אעשה כדבר היום. אני חי את המחר, חכם עיניו בראשו, רואה את הנולד. אני חי חיים עתידיים היום. אני לא חי את מה שדווקא ערב לי באותו רגע, או מתוק לי באותו רגע. זה העולם שמחלה את עצמו. זה מה שרצה בלעם שהוא קשור לעמלק, עין מם של בלעם קשור לעמלק, לומר באותו רגע שהבורא זוהם בכל יום. כלם, אומר תוספות. מה אפשר לקלל את עם ישראל באותו שנייה שהוא יודע דעת עליון ויודע לכוון? מה הוא יכול לומר? כלם, אומר מרן החידה, כבד לב מוח. שיהיו אנשי הכבד, כבד כולו דם, דם מבטא יצר, אדום, דם. שיהיו אנשי כבד לב מוח, רותמים את האינטרנט, את כל מערכות המערכות האדירות של דעת לטובת הכבד, לטובת היצר, לטובת הדם, אדום. הוא לא מסוגל אפילו להגדיר מה זה המרק הזה. תביא לי מן האדום, אל איתי לי מן האדום, האדום הזה. לכן אסור לי, אפשר ללכת עם בגד אדום. בגד אדום מושך, מעורר יצר, מושך תשומת לב. כך רצה בלעם, שיהיו אנשי הכבד, כבד לב מוח, כלם. אנחנו אנשי מלך, הפוך מהמילה כבד, מהמילה כלם. תרועת מלך בו. מסתכלים עם המוח, מוח מסתכל על המחר. העולם הבא נקרא מחר, העולם הזה נקרא היום. היום לעשותם זה העולם הזה, ומחר לקבל שכרם. אז ההסתכלות שלנו היא לבנות נצח, לא לחיות את הרגע. את הרגע חיים סוסיים, זה מצרים. זרמת סוסים זרמתם, בשר חמורים בשרם. אני ההפך מקטוע, גדול. רואה את כל ההתפשטות, את כל המרחב, ועל סמך זה פועל. זה האדם הגבוה והשלם, ואין ספק שההתנזרות מהעשבים השוטים, עולם המדיה, עולם הפיתויים, עולם הצבצולים, שנורא מגרם, מושך אדם, ומבלבל אותו מלראות את כל הקונטקסט כולו, אלא נותן לו התמקדות בדבר מגרה, הוא למעשה הניקוש של העשבים, להתנתק מזה, להתרחק מהגורמים האלה, ואז לעבוד בצמוד לאור, אמונה, למים של התורה, וזה מגדל והופך את כולנו, גם את החלק הגשמי, למציאות קדושה. יהי רצון שנזכה לכך ונראה בקרוב בעזרת השם את המציאות השלמה של גילוי אור השם בעולם. אמן.